עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. פסק דין ראשון ותקדימי בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. השופטת מירב קליימן דחתה את בקשתה של סייעת מכוכב יאיר, שסרבה להתחסן וגם להיבדק לקורונה, להיכנס לבית הספר שבו היא עובדת. לאחר שהמועצה האזורית הרחיקה אותה ממקום עבודתה, עתרה העובדת, אך בית הדין קבע ששלומם של הילדים גובר על זכותה שלא להתחסן. זהו. שכוח עצום לבית הדין ולשופטת. נקווה שלא יתהפכו בערעור ושסרבני החיסון לא יקבלו זריקת עידוד מבגץ. בקרב בין הזכויות מותר לו להתחסן, אבל אסור לאגואיסטים, לנפגעי תיאוריות הקונספירציה או למטיפים ללידה טבעית באמצעות שחייה עם קרוקודילים לסכן אחרים.
שלום, אני בן כספית, פני היום שוטר הרע. לא מזמן כשביקש פטור מהתייצבות לאחד הדיונים במשפטו, אמר נתניהו לבית המשפט את הדבר הבא, ואני מצטט: אם בקשתי תתקבל, הדבר יחסוך לקופת המדינה כספים רבים שיוקצו להבטחת הגעתי לאולם בית המשפט הנכבד. אז נכבד או לא, בשישי האחרון התריל ראש הממשלה את נפתלי בנט והודיע שהוא מגיע אליו הביתה, לרעננה. הדבר גרם לעשרות מאבטחי שבק ומשטרה לפשוט על רעננה, להכין מסלולים, מסלולי מילות, להציב מחסומים, לסרוק בדקדקנות את החובות הסמוכים, לדאוג שמכוניות לא יחנו, ורק אחרי שבידינו את זה שמאות אלפי שקלים יבוזבזו, נתניהו פשוט לא הגיע. אני לא מדבר על משלחות המקדים של השבק לאמירויות שיצאו כבר פעמיים מטעמו של נתניהו על ריק, פעם אחת מטעמו של גבי אשכנזי על ריק, כי נתניהו תרפד את הנסיעה, ועוד פעם לנסיעה שלא הייתה של בני גנץ. אבל העיקר שחסכנו כסף בבית המשפט. תודה.
שלום לך, שבוע טוב, לא הבנתי.
מה?
מסלולי מילות הכין השבק? למי? לבנט?
לתושבי רעננה מבועתים, רחפנים, סליחה, איך שכחתי, כי בנט הרי סיפר שבשישי בבוקר הילדים באו אליו במהירות למיטה. קודם כל, איזה מין מועמד זה, שלושה ימים לפני הבחירות הילדים באים אליו למיטה בבוקר?
והילדים בני 32.
כן, עם הנכדים. בצחוק כמובן. ואמרו לו, אבא, יש רחפנים, כי הרי היום ראש הממשלה, לדעתי גם טייסת של F-35 מלווה אותו לכל מקום, כדי חלילה וחס, ואני לא אומר את זה בציניות. בקיצור, כן. תגיד, יש לידה עם קרוקודילים או שזה דבר שהמצאת?
המצאתי עכשיו, אבל אנחנו בדרך.
בקיצור, תשמע, שבוע מצפה לנו שבוע מעניין. מותח. למה? אתה במתח?
למה?
מה זאת אומרת למה?
מה יש השבוע?
חמסין.
חמסין, כן, אבל אנחנו מכירים, כבר היו לנו כמה חמסינים בחיים.
גמר אח הגדול?
לא בעניינים. הלאה, מה תנסה עוד?
פלי אוף בליגת העל?
טוב, קצת פחות, נו. מה מציק לך?
התוספתן, אני יודע מה מציק לי. בקיצור, יש בחירות, נו, באמת.
בסדר, היו כבר בחירות, ראינו את זה. היו, יהיו, יש בחירות, כן, לא, זה לא חדש לנו.
טוב, אז תשמע, בוא נתחיל לעבוד, כן? בא לך?
כן, כן, זה הזמן.
תשמע, אז ככה, קודם כל שאלתי עכשיו שאלה, והשאלה היא, איפה השאלה? הנה, מי לא יעבור? 1. סמוטריץ' בן גביר, 2. מרץ, 3. גנץ, 4. רעם. לא הכנסתי את זליחה, כי הוא לא עובר באף סקר ואין מקום, וכל מיני כאלה.
ויכול להיות שיהיה גם כמה. מרץ.
אתה חושב?
כן.
זה ישמח אותך?
מה, במידה בינונית. תשמע, אני לא מתערב איך השמאל מחלק את קולותיו.
אבל אתה יודע, מפלגה אידיאולוגית, היסטורית, עשתה משהו, לא הפרה את מילתה.
נכון, עד שאמרו על הג, אני אמרתי גם ככה. הג, הגזימו.
לא, זה היה, אתה יצא, לא, קודם כל, אם זה, אם זו הסיבה, אז אני לא מוטרד, כי אני חושב שהוא...
זה הסיבה ללא צער עמוק.
אני חושב שהוא קשל, ושהוא יודע שהוא קשל בתוך, אתה יודע, בתוך מקמפיין הגבל, לא יודע, מישהו מחר, בקיצור, לא, אני גם לא אהבתי מאוד את האמירה, וחוץ זה, תשמע, אידיאולוגית ברור שפעורה תהום, גם לי יש הרבה מחלוקות עם ארץ, אבל בסוף, אתה יודע, מפלגות אידיאולוגיות זה דבר שטוב שהוא קיים, זה מה שאני
אומר. נכון, נכון, אבל אני חושב שהעבודה די מילאה את הנישה הזאת, אני לא רואה הבדלים דרמטיים היום.
הבנתי, אוקיי, ומה אתה חושב לגבי הסיכוי? אתה הולך להצביע, אני מניח, לסמוטריץ' בן גביר.
כן, כן, הצבעה לגמרי אסטרטגית.
אריה אלדד הולך להכניס את איתמר בן גביר במפלגת נועם לכנסת. מה אבא שלך היה אומר?
שקויך.
שקויך?
כן.
אביך?
תשמע, למה לא? תשמע, אני מצביע להם רק כי אין יותר ימינה מהם.
לא, אבל אז, אתה יודע, אתה יודע מצוין שאין לי בעיה עם הימין, אבל יש לי בעיה, אתה יודע, בכל זאת, א', עם האג'נדה ותיאוריית הגזע של נועם, וב', לא משווה את זה לשום דבר כמובן מהמאה הקודמת, וכמובן עם בן גביר שבסוף כן, כן, אבל בסדר, אוקיי, טוב, נו, בסדר, זכותך, נו, מה אני אגיד לך?
ולמה אתה תצביע?
אני בהתלבטות.
עדיין, אתה מאלה שבסוף מאחורי הקלפי יבדקו אם הוא המפקח תואר בחירות לא מצלם ותצביע ליכוד.
לא, לא, זה טוב, באמת טוב מותי מחיי, וזה לא שאני לא צפוי לי מוות בייסורים החל מיום רביעי, אבל ליכוד לא נמצא באופציה כמובן, ויכול להיות שיחזור אליה אם וכאשר מישהו מאיתנו ישרוד ויגיע ליום שאחרי. טוב, בסדר, אני מתלבט בין כל מיני, נו, אני אגיד לך אחרי. כמובן שהמטרה היא להחליף את נתניהו, תגיד לי בטובך במהירות לפני שנתחיל ונעלה את גדעון סער לשיחה, על מה לא נדבר היום?
עיתון ערבי בלונדון אומר שזה לא מקרי שמשלחת חיזבאללה וגבי אשכנזי ביקרו יחד במוסקבה, וואלה?
אחרי 9 ימי אשפוז, שר נתניהו שוחררה מבית החולים, שכוח.
מקדם ההדבקה ממשיך לרדת, כפי שפורסם אצלנו לראשונה, נגיף 19 קוביד וביביסט.
ביידן מצליח לחסן את האמריקאים, לריב עם סין ורוסיה וליפול במדרגות בשבוע אחד. שכוח, מה אני יכול להגיד?
הפסל איתי זלעד קבל עצמו לבסיס פסל שהציב מול בלפור בעירייה, נשרה את הפסל והשאירה אותו קבור לבסיס. גישה נכונה.
גם מי שתומך בפתיחת המסעדות לא התכוון שאנשים יגיעו במונית לתוך מסעדה בחוב יגאל אלון, וגם במסעדה לא התכוונו לזה.
גם מעבר טאבה ייפתח, זה הזמן לעבור מאזרות קורונה לאזרות טרור.
דרוזית מבוק עטה הורשתה לצאת לסוריה מעבר קונטרה להשתתף בלוויית אחיה שהיה קצין בכיר בצבא הסורי, רק שלא ישחררו איזה רועי צאן כדי שתחזור.
ישראל במקום ה-12 במדד העושר העולמי. עכשיו אתם מבינים למה ההפגנות בבלפור וגם המחאה החברתית לא עובדות?
אגב, תמיד, לדורי דורות, אגב, אני נמצא אפילו במקום יותר גבוה מ-12, זה דבר שתמיד יטריד את מנוחתי, כי לא הבנתי ממה אנחנו כל כך מאושרים, אבל אני חושב שזה עניין של אופי. ועניין של נסיבות, זה אירוע פסיכולוגי מרתק. אתה
ואולי,
חולק
אולי
עליי?
גם סוג של פטריוטיות.
יש מצב. כן, אנחנו מאושרים, תמותו. גדעון סער, יושב ראש תקווה חדשה, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מצב התקווה?
במדד העושר הלאומי אנחנו
שואלים. מצוין, אנחנו כבר ראינו בסוף השבוע סימן חיובי שחזרנו לעלות, ואני מרגיש התעוררות בשטח, ואני מרגיש תגובות מצוינות על הרעיונות של סוף השבוע, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח עד קו המטרה.
עכשיו, ראיתי אותך אתמול בסדרת הרעיונות, נמבל בערוץ 12, אם בנט היה, אתה היית לפניו, אחר כך בא בנט, או להפך, ואתה אמרת שם, כשאתה כבר עומד, שביחד תהיו בקואליציה. עכשיו, בנט אמר בשום אופן הוא לא עם לפיד, אז איך זה עובד?
לא, בנט אמר בשום אופן הוא לא תחת לפיד, הוא לא אמר בשום אופן הוא לא עם לפיד, אבל אני מאמין ואני מקווה שאם אנחנו, תקווה חדשה, נהיה חזקים, נקבל את הכוח מהמצביעים, נוכל לעשות חיבור ונוכל להקים ממשלה שבבסיסה מפלגות הימין והמרכז, וזאת תהיה ממשלת שינוי, ממשלה שתפעל למען המדינה ולא, ולשם שינוי, לא למען העומד בראשה. אני חושב שזה אחד הדברים החשובים היום, ללכת לממשלה שמרבה אחדות במקום שנאת חינם, ולייצב את מערכת הפוליטית אחרי 4 מערכות בחירות בשנתיים, ואני מאמין שאני יכול לעשות את זה, אני צריך לקבל את הכוח מהאזרחים. אני הבהרתי דבר פשוט, שלא ניתן לצפות, אני אומר את זה לכל מי שהוא שוחר שינוי וחושב שצריך שינוי במדינה, שאם יצביע אותו דבר כפי שהצביע בכל מערכות בחירות הקודמות, יהיה שינוי, יהיה אותו דבר, יישאר נתניהו. ולכן על מנת שיהיה שינוי, צריך לחזק אותנו את תקווה חדשה.
אתה בעצם עשית לבנט ביבי, אמרת לו תצהיר שאתה מחויב לממשלת שינוי ולא תשב תחת נתניהו, ואני חושב שהוא לא הרים את הכפפה.
לצערי הוא באמת לא הרים את הכפפה, אבל אני מקווה שאם הוא לא מרים את הכפפה עכשיו, הוא ירים את הכפפה אחר כך, אבל זה כמובן מותנה בזה שלנתניהו לא יהיו 61, כי אני חושש מאוד שאם לנתניהו יהיו 61 עם בנט, בנט ילך עם נתניהו, כי עד לרגע זה הוא לא שלל את האפשרות הזאת, ובעצם אנחנו נקבל בסך הכל סידור אחר של הכיסאות סביב נתניהו, לא יהיה פה שום שינוי, ואני רואה גם את ההידרדרות והשחיקה בכל המדדים, וגם לא נקבל יציבות פוליטית דרך אגב, כי האינטרסים והמחשבות של נתניהו היום זה במקומות אחרים.
התפרסם היום מייל שנשלח מטעמה של תקווה חדשה, ואלף תאשר לי אם זה נכון, ובה 5 נקודות שעליהם תעמדו. לגליזציה של קנאביס, זכויות לקהילה הגאה, לא לסגירת מרכולים וכפייה דתית, כלכלה ליברלית, והפסקת הפללה המונית של אזרחים. אז מה נשאר מהיידישקייט שלך?
לא, זה לא איזה משהו שאני מכיר אותו. זה בוודאי הכל בוודאי מתוך המצע שלנו, אבל לא איזושהי רשימה של הדברים שעליהם נעמוד בניגוד לדברים אחרים. אנחנו נעמוד גם על ארץ ישראל וגם נעמוד על דברים נוספים. יש לנו עמדות בכל התחומים, אנחנו מתייחסים אליהן ברצינות, ונבוא למסע ומתן כאשר נגיע למסע ומתן. ברגע זה אנחנו לא במסע ומתן, ברגע זה אנחנו יומיים לפני הבחירות, ומשכנעים את אזרחי ישראל.
אתה רוצה רגע?
השינוי הנדרש.
יש לי רעיון בשבילך, אני יכול לעזור לך לשכנע אזרח ישראלי מסוים, לשקול להצביע תקווה חדשה, לאזרח קוראים הפרופסור...
תגיד חן אל אחמר.
יפה. הוא עכשיו, הוא הודע רגע אריה, שהולך להצביע סמוטריץ', הצבעה אסטרטגית, כדי שייכנס,
ואנחנו הרי יודעים... הוא כתב את זה כבר במעריב ביום שישי, אני מתכוון.
נכון, ואנחנו, אני קורא נלהב שלו, כי אריה יודע לכתוב. ואנחנו יודעים הרי שסמוטריץ' יושב רק בממשלת נתניהו. עכשיו אני חושב שאריה יודע שנתניהו לא יפנה את חן אל אחמר. עכשיו תתחייב עכשיו בסגנון אופירה וברקו שאתה מפנה לו את חן אל אחמר ונגמור עם זה.
אני יש כל מחדש את הצעתי.
קודם כל מצייר ששניכם כאחד כתבתם תורים ושניכם גיליתם את דעתכם ביום שישי שאף אחד מכם אינו מתכוון להצביע עבורנו. זה כבר דבר שבגינו...
עשינו לך טובה, תאמין לי.
מוזר שעליתי לשידור, אבל על כל פנים אני הייתי היום בביקת הירדן, והייתי גם בחן אל אחמר, הייתי בציר הפרת ההתחייבויות של נתניהו, שגם הבטיח להכין את הריבונות כזכור לפני בחירות סבב ב' וגם סבב ג' בביקת הירדן וצפון ים המלח, ומצד שני הבטיח לפנות את חן אל אחמר, ואכן לא קיים את שני הדברים. נתניהו זה בדיוק המצב שהגענו אליו עכשיו. זאת אומרת, איכשהו גם לא פינינו את חן אל אחמר, וגם אנחנו בבית הדין הבינלאומי הפלילי בהג תחת התביעה. וזה בדיוק נתניהו, פסיביות מתוך איזושהי תחושה שדחיות יביאו למשהו יותר טוב, ובסופו של דבר אתה גם אוכל את הענבים הבאושים וגם מגורש מהכרם. את חן אל אחמר צריך לפנות, ובכל שטחי C והשטחים הפתוחים ביהודה ושומרון צריך להיאבק מול ההשתלטות הפלסטינית הבלתי חוקית שמחרסמת בכל השטח הפתוח. אגב, זה אינטרס משותף גם של אוהבי ארץ ישראל וגם של חסידי האופציה ההסכמית, שניהם לפי הכיתות זה לא טוב, ולצערנו נתניהו במשך עשור, מול מאמץ ממוקד של הרשות הפלסטינית, פשוט לא עשה שום דבר. הימין לא יפסיד דבר מזה שנתניהו לא יהיה, כי הוא פשוט לא קיבל דבר מנתניהו.
לא, אתה אומר שעשית ציר הפרת ההבטחות של נתניהו, זה שביל ישראל, לא, זה לוקח הרבה זמן.
האמת שהאמת שהיית, לא הייתי מגיע הביתה אם הייתי עושה את זה באמת.
אני פה כדי להצחיק את הארי הזה. תשמע רגע, אני רוצה עכשיו רגע ברצינות. כל הסקרים, סקרי העומק, ראיתי את זה כבר בכמה וכמה נתונים, כולל אתמול או שלשום, מראים שיש רוב מוצק של ישראלים שחושב שראש הממשלה צריך להתחלף. זה היה 56% נדמה לי בערוץ 12, ואלה שרוצים שישאר זה 30% ומשהו. עכשיו ברמה הפוליטית, אני שואל ברצינות, אז איך יכול להיות שהוא קרוב ל-61?
מכיוון שיש כאלה שרוצים שהוא יתחלף למשל ונמצאים אצל בנט אז למשל אבל באמת אני מציע לכל מי שבאמת רוצה שינוי ומבין שזה הדבר החשוב ביותר לישראל בשעה הזאת לחזק אותנו כי אנחנו באמת הגשר שיכול לחבר ולבצע את השינוי הזה ולהוציא את ישראל מהמבוי הסתום אף הצבעה אחרת לא יכולה להבטיח את זה, והעובדה היא גם שרק כאשר אנחנו נכנסנו למרוץ, כשהקמתי תקווה חדשה בדצמבר, המשחק הזה נפתח, קודם אחרת הייתם עכשיו משדרים, אני מניח, רעיונות בנושא בידור וספורט.
המשחק באמת נפתח. המשחק באמת נפתח, אבל אני חושב שהבעיה של מי שמגדיר את עצמו מצביע ימין, להצביע תקווה חדשה, זה לא ההשקפות שלך, אלא זה שהם לא רואים קואליציית ימין מתגבשת. כי בסוף היא צריך ללכת עם מרץ ועבודה, ולפיד, ואולי גם חרדים שלא יוכלו לשבת עם ליברמן, אנחנו פשוט לא רואים קואליציה כזאת.
אז אריה, אני רוצה להגיד לך משהו. ההנחה שלפיה קואליציה של נתניהו היא קואליציית ימין, את זה כבר הבנו שזה לא נכון. עכשיו בוא נלך לראשי ממשלה אחרים שהיה להם מי לך כיצחק שמיר שהוא בוודאי לשיטתך וגם לשיטתי ראש הממשלה האידיאולוגי הימני הכי רציני שהיה
האחרון
נכון.
והוא ריצף את מפת יהודה ושומרון ביישובים בממשלת אחדות בראשותו לפעמים בראשות אפילו שמעון פרס אבל בהשתתפות המערך והדבר הזה לא הפריע לו, אתה יודע למה? כי הייתה לו מחויבות לנושאים הללו. מה שלצערי אין לנתניהו, יש לו רק מחויבות להמשך שרידותו ולאינטרסים האישיים שלו. ולכן אני לא אומר שאתה בכל מקרה מרוויח את כל חלומותיך בממשלה שנקרא לה ממשלת אחדות, ואני חושב שהעם הזה היום דרוש לו ריפוי ודרוש לו איחוי הקרעים, אבל בהחלט חלק ניכר מהדברים אפשר לעשות, וגם חלק ניכר מהדברים שדווקא כשהם באים מצד נתניהו, ההתנגדות להם היא פבלובית, וממקומות אחרים ניתן לבצע אותם. לכן, בסופו של דבר, צריך להבין, אני מצטער שאתה מתכוון להצביע כפי שאתה מצביע, אני חושב שאתה הולך להצביע לא נכון.
אבל תעזור לי עם המתמטיקה, כי אני לא רואה את המתמטיקה של הקואליציה, וגר זאב עם כבס. מישהו מהחרדים יבוא וישב עם ליברמן ועם לפיד, אני לא רואה את זה.
אז אני לא נכנס כרגע לאופציות הקואליציוניות. האופציות הקואליציוניות יהיו יותר מאחת, ברגע שלנתניהו לא יהיו 61. אני לא מקבל את החלוקה הבינארית הזאת, כי אני, מכל הטעמים שהזכרתי קודם, ראשית, אינני חושב שהמחנה הלאומי מרוויח משהו מהמשך שירותיו של מר נתניהו, זולת שלטונו, זולת הוא מרוויח מזה, ושנית, אינני חושב שבשעה הזאת אנחנו רשאים להתעלם מכך, שהמשימות העיקריות של פנינו הן משימות שבהחלט מאפשרות להתאחד, ולהתרכז בשיקום הכלכלה ובדברים קריטיים אחרים. אני מאמין גם שאפשר בהחלט לקדם, תם אני נותן דוגמה אחת, החוק והסדר שהתפורר לחלוטין בגליל, בנגב, בשטחי C, בלוד, בדרום תל אביב ובמשולש, תחת שלטון ממשלת ימין או ממשלות ימין כביכול, זה התפוררות של הריבונות הישראלית, אני מאמין שאפשר לעשות את זה, אני רק לא מאמין שאפשר לעשות את זה עם נתניהו. גם אם נתניהו יישב עם סמוטריץ' ועם בן גביר בקואליציה, תאמין לי, זה יקרה בדיוק באותה מידה שזה קרה כשסמוטריץ' ובנט ושקד ישבו איתו עד עכשיו.
שאלה אחרונה, אם אתה יכול לענות בקיצור, היה מאמר דתי ביום שישי של נחמיה שטרסלר, ההבדל בין נתניהו למתחריו, הוא מתאבד על הבחירות, והם לא. אתה יודע למה אני מתכוון, אתה רואה אותו בכל מקום, כן חוקי, לא חוקי, גונב את הסיסמה של משרד הבריאות, עושה מה שהוא רוצה, מתרוצץ כנשוך נחש ממש, על סטרואידים, ובצד השני כולכם מתנהלים במכובדות.
שמע, בן, אני עובד קשה מאוד, אבל אם אתה נוזף בי על זה שאני עדיין מכבד את החוק, או הוראות של ועדת הבחירות המרכזית, או דברים מהסוג הזה, אני מודה באשמה. אני חושב שחוסר המעצורים וחוסר הבלמים של נתניהו הן אחת הסיבות המרכזיות, אם לא המרכזית, שבגינה צריך להיפרד ממנו, ולא הייתי זוקף את זה לזכותו בשום דרך.
גדעון סער, תקווה חדשה, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב.
אפרת קורמן, תעשה לנו עכשיו דיווחי תנועה, אחר כך אנחנו נצא לפרסומות, נחזור עם לוינסון וכהנה. יש פה רעיון ארוך עם המדען הישראלי, הערבי-ישראלי, שגידל עובר בלי אישה מחוץ לרחם, בסוף התוכנית, אל תעיזו ללכת לשום מקום. אז שניים ינסו להסביר לנו מה קורה, חיים לוינסון הארץ, אהלן?
אני כבר יורד מהקו, כי אין לי מושג כמו מה קורה.
שניים לא ינסו להסביר לנו מה קורה, אריאל כהנה, ישראל היום, שלום.
שלום שלום, אני כנראה גם חיים גם אני יכולים רק להסביר לכם איך נראה קאוס, מה שאתם רואים.
חיים, תגיד רגע, יש אופוריה בצד של נתניהו, נכון?
מר לוינסון?
כן, מר לוינסון.
אצל נתניהו תמיד המניה היא דיפרסיה, היא בו זמנית. תמיד אנחנו בהזדמנויות אזוריות ענקיות ואיראן תשמיד אותנו באותו רגע, תמיד המצב הכלכלי מתאים ומחורבן בו זמני, הכל ביחד, וגם המאניה וגם הדיפרסיה בו זמנית. ואני אגיד לך משהו ואני תוכן, סליחה שנשמע כמו איזה תקליט שבור, אבל במצב הסקרים הנוכחי כל כך הרבה מפלגות מדגדגות את אזור אחוז החסימה, אין משהו, אתה יודע, התוצאות של הבחירות הן כל כך על הקרח, אין מה להיות במאניה ואין מה להיות בדיפרסיה, אין דרך לחזור את הדבר הזה.
כלומר, לא לפני, אחרי פסח, שנדע תוצאות סופיות.
עד שנדע את תוצאות המעטפות הכפולות, כי אתה גם לא יודע מה שבירתי לתוך המעטפות הכפולות. נתן לך דוגמה, סתם תוך העניין. נניח רם עוברים את אחוז החסימה ב-4,000 קולות מהקלפיות המרכזיות. מי תקע לידך שאחוז היחסי שלהם בתוך המעטפות הכפולות יאפשר להם להישאר מעל אחוז החסימה? למשל. תבין, אז כאילו, אני אומר, אני במניה דיפרסיה. כן לי כוח,
האיש בן 38, מה היית עושה אם היית בגיל של אריה?
אבל בן, הרי הכל פה קם על מנדט, זה לא שאתה יודע, גוש הימין נע מ-38 מנדטים ל-61, הרי אנחנו מדברים בוורסט קייס סנריו מבחינת גוש הימין, 58, ואז אתה מתחיל, אתה נכנס פה להתפלפלויות, אתה יודע, כאילו, כמה קרוב זה יכול להיות, אתה זוכר מה היה כאן בבחירות, בסיבוב הראשון שהיו כל כך הרבה מפלגות, שבנט היה קצר ב-1,000 ובלד רם היו יותר ב-3,000, וגם מרץ, אנשים שוכחים מרץ בקושי עברו את אחוז החסימה. אז זה גיהנום עלי אדמות.
מר כהנה, מר כהנה, נסה להסביר לי.
אני מקווה שאתם מחזירים אותי מתחום הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה לפוליטיקה, בשביל זה עלינו.
לכירורגיה.
לפוליטיקה, אבל תגיד לי איך... איך יכול מחנה רק לא ביבי ליצור קואליציה? אני מתקשה בראיית
מה לא ולזה?
המתמטיקה. לא, אולי הוא מבין בקואליציות.
אז קודם כל, אני חושש שאכן ביבי, כמו מחנה נתניהו, לא יודע אם אופוריה, אבל בהחלט בהקלה גדולה, כי אם לפני כן הייתה איזושהי סברה שבנט וסער יחברו ללפיד, ככל ששתי המפלגות האלה הולכות וקטנות בסקרים, הסיכוי לכך הולך וקטן. בתשובה לשאלתך, אריה, אני גם לפני חודש לא ראיתי איך תהיה ממשלה כזאת, אבל בטח ובטח שלא בנתוני הימים האחרונים, ולכן נתניהו מבסוט, כי נתניהו לא פועל בהכרח כדי לנצח, הוא קודם כל פועל כדי לסכל ולשלול ניצחון ממישהו אחר, ולכן נדמה לי שאני סגל אמר את זה, או שהוא ראש ממשלה עם ממשלת 61, או שהוא ראש ממשלה בממשלת מעבר ויש בחירות בעוד חצי שנה, אבל ראש ממשלה אחר קשה מאוד 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 לראות, אם גם ימינה וגם בנט כבר ירדו מתחת ל-10, וגם סער ירדו מתחת ל-10 מנדטים.
לעומת זאת, אז כדי שנמשיך את השיחה עם חיים לוינסון,
כן.
אני דווקא חושב שאם נתניהו פלוס בנט לא מגיע ל-61, יכול לקרות נס כזה, אז הכל פתוח. לדעתי, כל ההצהרות של ההוא שלא יושב עם זה, וזה לא ההוא שלא יושב תחת ההוא, כולל לפיד וחרדים וליברמן, הכל כלם פאדי, כי חלק גדול מהשחקנים לא רוצים בחירות חמישיות, אני טועה?
אני חולק עליך, אני מסכים איתך עם הניתוח, מה זה חלק גדול? כל השחקנים לא רוצים, למעט אולי נתניהו והמצלגות החרדיות שלא אכפת להם, לא רוצים בחירות חמישיות. אבל, תשמע, יש בחיים הפוליטיים דינמיקה שלוקחת אותך למקום, שאתה מפחד להפר את ההבטחה שלך. אני, אתה יודע, אני חושב ששאלת, בסוף שאלת השאלות היא, האם בנט, הוא עושה קונצים, האם הוא מתאב נתניהו אמיתי ברמה ליברמנית, שיהיה מוכן לקחת סיכונים ענקיים כדי לדפוק את נתניהו, או שהוא אומר לך מה שהוא אתה רוצה לשמוע, אומר לכהנה מה שהוא רוצה לשמוע, אומר למטבים שלו מה שהם רוצים לשמוע, ובסוף הכל יהיה בסדר. אני אין לי את התשובה, כהנה יש לך את התשובה?
ואגב תשובתך תנסה אולי גם להתייחס למרתון המתמודדים שהיה אתמול ברשתות ולהגיד האם מישהו מהם הצליח לחולל איזשהו שינוי ברעיונות האלה.
טוב, נתניהו מחולל את השינוי מבחינתו לא טובה, ואתם רואים שהגוש שלו כך או אחרת מתחזק, ובנט וסער גם השלם בורה והזכרנו. רגע, ליבינסון, תזכיר לי מה היו השאלות, מחילה.
האם בנט, האם הוא בשל נפשית לחסל את נתניהו, או שזה סתם ככה להעביר את הזמן?
לא, אז אני לא חושב שהוא רוצה לחסל את נתניהו. אני לא שמעתי מבנט מעולם, אני מודה גם בשיחות אוף ריקורד, טקסטים כמו שאלקין או כמו שסער אמרו על נתניהו. אז אני פשוט לא חושב שהוא שם. ויותר מזה, וזאת אגב בשאלת המפתח אולי גם ליום שאחרי, אני חושב שתמיד צריך לשאול מה, על מה מסתכלים הפוליטיקאים, מה הוקטור המניע, והוקטור המניע ביום שאחרי הבחירות, אם נהיה בטקו, יהיה החשש מבחירות חמישיות, אוקיי? בנט בשאלה אם הוא מוכן לשים את ראשו ואני יודע מה להקים ממשלה עם המפלגות הערביות, יחשוב רגע, אבל מה יקרה אם זאת תהיה ממשלה כל כך רעועה שתתפרק תוך 9 חודשים כמו הממשלה?
כן, אבל בבחירות חמישיות לבנט כבר אין אלקטורט, הקורונה אחרינו, ומאיפה, מה, מאיפה יביא עוד פעם 8-19 מנדטים?
גם אם אני מסכים איתך לבוא אחרי שחברת על מפלגות הערביות, זה עוד יותר גרוע.
אבל הדילמה, לוינסון, הדילמה היא כזו של בנט, אם נחדד אותה, הוא יקבל הרי הצעה להיות ראשון ברוטציה עם המפתחות בידיו, אנחנו יודעים את זה, ואז הוא יכול להיות ראש ממשלה בעוד שבועיים, או לקבל כניסה לליכוד מטעמו של נתניהו, הוא והילד שקד, חטיבת ימינה בליכוד.
כן. אני רוצה להזכיר לך שגם איווט, שהוא התאחד עם הליכוד ב-2013, שמצאו ביחד, קיבל הבטחה להיכנס לתוך הליכוד. מה עלה בגורל ההבטחה הזאת? אתה יודע, אני חושב שאתה יודע, בסוף, אני חושב שאפשר לעבוד על בנט בהבטחות. בנט יודע שלהיכנס לממשלה תחת נתניהו, זה כיבודים מאוד מאוד יפים, וברגע שטיפה הוא יצמח, יבוא מכסחת הדשא של נתניהו ויקסח אותו. הוא שר רק בגובה הדשא. אתה שואל אותי, האם הוא בשל נפשית עם האגו שלו, ועם התפיסה שלו שהוא יודע יותר טוב מכולם, שהוא ראש ממשלה, להיות 4 שנים בצל של נתניהו? לדעתי לא, אבל הוא באמת נמצא בדילה מאוד קשה, וגם צריך לזכור שהמפלגה שלו, צריך לומר את זה כל הזמן, אין לו באמת מפלגה. יש לו קבוצה של נאמנים וקבוצה של טרמפיסטים, ומי תקע לידו שהטרמפיסטים יקבלו כל החלטה שלו?
אני חייב להגיד שאני לא מסכים איתכם, אני חושב, ואנחנו יודעים גם שבנט, מיומו הראשון בפוליטיקה, הוא לא באמת היה ציוני דתי, הוא לא באמת היה מפדלניק. הוא הובא לשם על ידי אורי אורבך ומצא את עצמו בראש מפלגה מגזרית. החלום של בנט מאז ומתמיד היה לעמוד בראש מפלגה שיש לו כרגע, שמשלב דתיים וחילוניים וכל האידיאולוגיה והעקרונות שהוא מציב שאתם מכירים. ככה שאני, ואגב, בפעם הזאת, בניגוד למה שהיה בבחירות הראשונות, יש לו בייס. לכן אני לא חושב שהוא מרגיש שזה הצ'אנס האחרון, ושוב, אין מצב שהוא מקים ממשלה בקולות של רשימה משותפת.
לא, המשותפת זה אני מסכים איתך שלא. השאלה אם יש 61, אורוביץ, ליברמן, מיכאלי, כדי לתת פה את כל הרשימה של המפלגות הזאת, נצטרך עד הבוקר.
לא מאמין.
תשמע, אבל זה יפתה אותו, זה יפתה אותו.
יפתה אותו מאוד, הוא ראש ממשלה עוד שבועיים, נכנס ללשכה, מאבטחים, תיסע לבית הלבן, יהיה מעניין, דילמה מטורפת, ואני שמח לבשר לשניכם שקיימתם את ההבטחה במלואה, לא עזרתם.
תודה רבה לכם.
לא שיקרתי, אני לא רץ לפוליטיקה, אני לא משקר.
רק שאלה אחת אחרונה, נתניהו מנצח?
אני חושב בחירות חמישיות.
אוקיי.
אריאל?
אני חושב שכבר נניתי, הוא מנצח או כי הוא יש לו 61, או כי הוא בראש ממשלת מעבר, והוא נשאר בכיסא.
טוב, לוינסון, אל תשכח את 6. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
אנחנו יוצאים פרסומות וחוזרים עם הפרופסור יעקב חנה, זה שגידל עובר מחוץ לאישה, בלי אישה בכלל, זה מטורף, חכו לנו. פרופסור יעקב חנה, מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן, שלום.
ערב טוב.
אז קראנו והתפעלנו על הניסוי וההישג היוצא דופן שלכם במעבדה שלך, לגדל עובר של יונק מחוץ לרחם עד שכל האיברים מתפתחים, זה משמעות ברמה היסטורית של האירוע הזה, או שאני טועה?
אתה יודע, אני מה שנקרא מוטה, אבל בהחלט מאוד מאוד מבסוט, הצלחנו אחרי עבודה מאוד קשה של 7 שנים באינסוף ניסויים, ומאוד מתרגש מהניסויים שזה מאפשר לנו, שלא יכולנו לעשות קוד.
פרופסור חנה, ממה שלמדתי ברפואה אני זוכר שהעובר מתפתח הודות לזרם הדם שבא מהשיליה שברחם, ולחץ הדם של האם הוא זה שדוחף דם לתוך השיליה וממנה לעובר. מאיפה מגיע הלחץ? ראיתי את העובר שלך שוחה באיזה נוזל בלי משאבה.
לגמרי. אז העובר שלנו הוא אגב מפתח שיליה, ובתוך הנוזל, הוא שוחה בתוך נוזל, ואין הזרמת דם אבל לתוך השליה הזאת. ומה שקורה בעצם זה, אנחנו פיתחנו גם את
המכשיר. פרופסור חנה, אם אתה יכול טיפה לזוז כדי שהקו שלנו ישתפר, כי זה נורא מעניין אותנו לשמוע.
אין בה. שאנחנו פיתחנו גם מכשיר שהוא מאפשר הזרמה ושחלוף של הגז מסביב לעובר, והוא גם גדל בתוך נוזל שהוא מאוד עשיר בסוכרים ועוד חומרים. ובעצם הוא מגיע, העובר שלנו בסוף הוא עד כמעט 1 סנטימטר, והוא פשוט ניזון מדיפוזיה מסביבו. אנחנו לא יכולים להתקדם יותר מזה, בדיוק כמו שאמרת, עד איזשהו, כשהוא נורא גדול, חייבים הזרמה של הדם דרך השליה. וכנראה זה אחד הדברים שאנחנו ננסה אחרי זה.
אבל בעיקרון המסלול שאתם פורצים פה, זה עולם, יכול להיות עולם חד מיני.
אני לא חושב, אתה יודע, יש בכל זאת...
כי לא צריך אישה בעצם.
אני לא חושב, כאילו, זה גם לא הכוונה, זה גם אולי...
ברור, אני...
זהו, באמת רציתי לשאול אם האג'נדה שלך היא פמיניסטית או מיזוגנית?
האג'נדה שלי היא מדעית, אך ורק מדעית, והאמת עושה גם... כאלה אמרו לי שזה לא פמיניסטי, אבל אני מכיר הרבה נשים אומרות שהן היו שמחות לא מהקושי של הריון.
אתה רוצה עוד ילדים? תעזוב אותי ואמא שלך, לך לפרופסור חנה, הוא יסדר לך.
יש נצא. אז כן, אז ממש האג'נדה היא מדעית, אבל בהחלט, כאילו, גם בחיות שונות, באמת אפשר להסתכל על זה, זה הופך להיות הרבה יותר נגיש, והרבה יותר שאפשר לעשות לו מניפולציות.
תגיד, זה בעצם יכול לייצר, להביא מצב שבעתיד, אתם באמת בצעדים הראשונים, אפשר יהיה פשוט לגדל עוברים לצורך השתלת איברים וכאלה דברים?
אז כמובן, אתה יודע, שאתה מדבר על עוברי אדם, אני עכשיו עובר, משאיר בצד את הסוגיה האתית המאוד כבדה. אבל יש השפעה ישירה ולא ישירה על היכולת להשתלת איברים. אחת ישירה שבהחלט יכול להיות שיש שם תאים שמתפתחים בשלבים, למשל יש שם מערכת דם, יש שם תאי מח עצם בעוברים האלה, או תאי לבלב וכו', שאפשר אולי להשתמש להם בהשתלה, אפשר להוציא אותם, להרחיב אותם ואז להשתיל אותם. זה כיוון אחד. וכיוון שני, הרי אנחנו מנסים ללמוד איך, נגיד, המטרה שלנו לקחת את הגזע שגדל בצלחת ולמיין אותו לכיוון איבר מסוים, ואנחנו כל הזמן רוצים לחכות את מה שקורה בהתפתחות, כי העובר עושה את זה הכי טוב. ועכשיו שיש לנו עובר הרבה יותר נגיש, אנחנו יכולים לעשות מוטציות, יכולים לחומרים מסביב ועוד, ודומה, אני חושב שגם זה יביא לחשיפה של הרבה סיגנלים חשובים, שנוכל להעתיק אותם למערכות אחרות.
ובכל זאת אני רוצה לגוע בשאלה האתית. כשהמדע התקדם לכיוון של יכולות שיבוט מתקדמות, אמר הקונצנזוס האתי, אסור לשבט עוברי אדם. אתה מניח שתהליך דומה יקרה גם בעקבות ההישג שלכם?
אני חושב, יש פה באמת אחת הסודיות, האתיות, האחבטיות, באמת, אם נגיד לוקחים תא עובר, עובר אדם, ורוצים לגדל אותו. כרגע האגודה העולמית לתאי גזע מתנגדת לגדל אותו יותר משבועיים. זאת אומרת, לא להגיע לשלבים שאנחנו מתחילים בהם. אבל כנראה עוד חודשיים הם הולכים לעדכן את ההנחיות האלה ולהגיד, מכיוון שיש הרבה חשיבות למחקר, לראות איך איברים נוצרים בבן אדם, שצריך לבדוק את זה מקרה, כל מקרה לגופו על ידי הוועדות האתיות. ושוב, המטרה היא לא לשיבות. ושוב, אנחנו מאוד מחוקים לשיבות, כי אנחנו לא, ואני לא חושב אי פעם נוכל לגדל עובר לגמרי מחוץ לרחם של אמו. אבל שוב, להגיע לשלבים מוקדמים, אני חושב שאנחנו כל כך מה שנקרא בחשיכה, כשזה מגיע להתפתחות המוקדמת של העובר.
תגיד, איך עובד כזה מחקר? אמרת 7 שנים. זה עבודה סיזיפית יום אחרי יום אחרי יום, או שיש קווי פרשת מים, יש איזשהו אירוע שבתגלית של אותו יום של אותו אירוע, אתה כמי שמוביל את המעבדה אומר, אנחנו בדרך, כמו שצעק בזמנו ארכימדס או גלילאו, כל הממציאים הגדולים, אוריקה, משהו כזה.
האמת, פה מתחיל, יש לו איזה פרס קימל שהם נותנים לרדען $1,000,000 לעשות מה שבא לו. וזה באמת כי לא הצלחנו לגייס מימון לכזה רעיון מטורף. ואז התחלנו לעשות את זה, והאמת היא, זה לא יורי כמובן, זה לאט לאט. כלומר, התחלנו לגדל, הצלחנו יומיים, מאוד צמחנו, אחרי זה 3 ימים, אחרי זה 4 ימים. אחרי זה אני התעקשתי שנמשיך שלב יותר מוקדם. סטודנטים שלי נורא כעסו עליי, אבל שכנעתי אותם. אבל זה התרגשות כרונית, וזה בדרך כלל במדע אנחנו אנשים חמדנים, אתה יודע, אתה פותר משהו, אתה כבר רוצה לעבור לשלב הבא, אז מהר שכחים את ההישג, אבל זה בסדר גמור.
פרופסור חנה, זה נכון שאתה שומר טלפון קווי בבית רק בשביל הטלפון מסטוקהולם? זה עניין של...
אני ממש לא חושב.
אני חושב שאתה, אני לדעתי היית אצלי בשבת תרבות פעם, נכון?
נכון, נכון.
אמרתי לך שתקבל נובל, מה בכלל השאלה? זה שאלה של זמן, אריה.
לא נורא לי, אבל תודה על המחמאה.
זה לא דבר שנמצא בעורף של מדען בסדר הגודל שלך, נדמה לי שפעם נבחרת לאחד מהמדענים הצעירים המבטיחים בעולם וכו' וכו'. זה לא דבר שמייצר אג'נדה, או שאתה קם בבוקר הולך לעבודה ומה שיקרה יקרה?
לא יודע,
תלכו
ילדים, זה כמו, אתה יודע, לכל שחקן יש פנטזיה שרוצה לזכות באוסקר, אבל... ולא, אני חושב שבאמת חשיבות, אני חושב השאיפה שלי לעשות מדע שאחרים ישתמשו בו, שהוא באמת יישאר. כי דעתי, כולנו נמות בסוף, אף אחד לא יזכור אותך, גם תחתננו בלשנות שני 60 שנה אף אחד לא זוכר, תאמין לי. אז, אבל לפחות ההישגים ואת הטכנולוגיה, אולי זה ייתן קצת משמעות יותר חזקה לעבודה, זה די ביותר.
כמה אנשים עובדים במעבדה שלך סביב הנושא?
אנחנו בין, נעים כזה בין 12-15 איש, זה הגודל ככה שהוא מאפשר לי ככה לשלוט בכל הדברים. אני האמת עדיין עובד בעצמי, עושה ניסויים, אני מאוד אוהב את זה. וככה
נאפשר
לשמור קשר
עם השטח, מה שנקרא.
כן,
פרופסור יעקב חן, היינו ממשיכים לדבר עוד הרבה, אנחנו נחזור אליך בנובל, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
עורכת ומפיקה אפרת קורמן, אחראי לשידור עידו כהן, עורכת בדיגיטל, ריהוט מתידיהו, ארגון אחינו ספורט, מיקרופון ולילית. שמע, הבן שלי עבר ועדה, עבר, היה בוועדת קבלה על מכון ויצמן ביום רביעי האחרון, מחכה לתשובות.
היא יוצא מן הכלל.
מחזיק אצבעות, אבל לא אמרתי לך את זה. נתראה פה מחר?
נתראה מחר.
יאללה.